הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. יש אנשים שהם אדם אמיתי, הם מוכנים לשלם למען האמת. אדם אמיתי שגם מוכן לשלם מחיר עבור האמת. בילקוט שמעוני נמנים הדברים הרבים להם זכה יהודה בגלל ההודעה שלו בעניין מעשה יהודה ותמר. בין הדברים שמובאים שם כתוב שהוא זכה למלוך על אחיו בעולם הזה, הוא יהרוג את האויבים, יעמדו ממנו מלכים, הוא יעשה הרבה, יהיה מלך, כתוב בספרים, שניצלו חנניה, מישל ועזריה ודניאל בזכות יהודה, כך אומר המדרש, מדרש בראשית, מובאים הדברים שם, יהודה הציל את תמר ואת שני התאומים מהאש, יהודה היה קשור בהצלת יוסף מן הבור, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הצלת ארבע נפשות, אחד, אדם אחד מן הבור, ועוד שלושה אנשים מן השריפה, אף אני אציל את בניך, ארבעה, שלושה מהאש, חנניה, מישאל ועזריה, ואחד מהבור זה דניאל. וכשהגאון רבי יהודה לייב חסמן, מדוע באמת זכה יהודה לשכר עצום כל כך עבור ההודעה שלו? האם היה לו להניח לג' הנפשות הטהורות כתמר קלתו ושני בניה להישרף? הוא מסביר, אם נתבונן בטבע בני אדם, נבחין כי אפילו אדם ישר מאוד וחרה לדבר השם אמיתה בעניין מסוים, אחר כך יתברר לו שתא בוודאי יעשה כל מיני תחבולות כדי שלא יצא מכשול תחת ידו. אם כבר נכשל, יראה לנסות לתקן את העיוות, וגם אם סור נפשו על זה, אבל את כל זה יעשה בעצנע בסתר, מתוך חשבון שאין כל תועלת, אין כל רווח, אין תועלת, ופרסום הטעות ברבים עד רבה, חילול השם יש בדבר. כשנעמיק בדבר נראה שכל מסירותו לתקן טעותו אינה נובעת, אלא מן הרצון להישאר צודק במעשה, וכיוון שרואה שטעה, הוא עושה כל מיני דברים לטשטש את הרושם של הטעות, שאף אחד לא יראה שהייתה כאן טעות, הוא מבין שהוא טעה, הוא מסביר שהוא באמת לא טעה, הוא התכוון למשהו אחר, כל מיני הסברים, כך הוא יכל לעשות, אבל יהודה לא עושה ככה מיד, כאשר הכיר על פי הסימנים בצדקת תמר, הוא לא היסס לרגע, אלא הוא מכריז, קבל עם ודה, צדקה ממני, הוא לא חיפש דרכים להציל אותה בשקט, בלי שאף אחד יכיר וידע מהטעות שלו, לא, הוא יכל בתור אחד מהדיינים לסיים את מהלך המשפט של תמר בשקט בעצניה, הוא יכל להקטין את חלקו, אבל לא, הוא זועק צדקה ממני מעוברת, הוא לא חיפש דרכים לתרץ את המעשים שלו, הוא אמר בכל ליבו שהוא לא צודק, בלי שום תירוצים, בלי הסברים, בלי צדקויות, זו הרגשה כנם ואמיתית. חרטומי מצרים יכולים לשמש דוגמה לאנשים שקובעים את האמת לפי הצרכים והרצונות שלהם, שהרי בתחילה הם כן הצליחו בכישופים שלהם, והם גם כמו אהרון הצליחו להפוך את המטות שלהם לתנינים, אבל מיד אחר כך נאמר ויבלה מטה אהרון את מטותם, אומר רשי, חזר ונעשה מטה ובלה את מטותם. אומר רשי, אחרי שחזר ונעשה מטה, בלה את כולם מטותם של החרטומים. לא יכלו לעשות דבר כזה, לא יכלו להתמודד עם מטה אהרון, למרות היותם מחשבים בעלי שם. הם היו חייבים להגיע למסקנה שכוחם של משה ואהרון אינו נובע מכוח הכישוף הידוע להם, מוכר להם, או משהו עליון מאשר כוח הכישוף, כוח מיוחד שיש למשה ואהרון ולהם אין. ובכל זאת הם לא נכנעו, הם כמו אנשים שבחוש רואים את הרעל שבפרי המורל, ובכל אופן נכנעים למתיקות הפרי למרות הנזק שהם ישלמו. בהרבה מקרים האמת היא בשונה מאזור הנוחות וההרגלים של האדם, כמו האדם שהוא רוצה, צריך, חייב לפרגן, להחמיא, לומר מילים טובות, אבל הוא לא אומר מדוע, למה? הגאווה, הוא לא רוצה להיכנע ולומר סליחה, קשה לו להיכנע, באמת קשה. האמת, תיקון הבעיות תלוי בכך שהאדם יקבל את האמת הרחבה יותר ממה שהוא מרגיש. כמה גירושין, כמה משפחות מתפרקות בגלל שכל אחד בטוח באמת שלו, בעובדות שלו, ברצונות שלו, הפרשנויות שלו. כמה אנשים אומרים, אני מבין את אשתי, סוג אישיות נרגיסיסטית. היא אומרת, הוא חרדתי, ועוד כל מיני פרשניות. הם לא למדו, לא מבינים מה הם מדברים. קראו לכל היותר 15 מאמרים בעניין זה, חלקי מאמרים ועל בסיס זה מחליטים, וגם מתגרשים, הורסים לעצמם את החיים. אנשים שאומרים אני יודע שאשתי נרקיסיסטית, זו הגדרה שהוא אומר. שואלים אותו, מי אמר לך את ההגדרה הזו? איזה איש מקצוע? הוא אומר, פשטות, אני לא צריך אנשי מקצוע, כבר קראתי מאמרים ואני מבין לבד מה זה אומר. אני מאבחן את הצד השני. בגאוותם, בחוסר חוכמתם, אנשים תקועים הרגשה אני מקופח, בלי לדעת, בלי לשים לב בכלל הכאב שהם עושים לאחר. הם רק מרגישים את הכאב שלהם, ומתוך הכאב הם מגיעים לפרשניות על הצד האחר. על בסיס הם מגדירים, אומרים, שופטים מי הנורמלי ומי לא נורמלי, מי בסדר ומי לא בסדר. הם כל כך בטוחים בעצמם, היא הביטחון הזה עם ההרגשה הזו, בלי שכל, רק עם הלב. הם הורסים לעצמם ולקרובים שלהם את החיים. אולי הורסים ואחר כך אפשר לתקן, בטוח, אם קלקלת אתה יכול לתקן, אבל לתקן זו לא מלאכה קלה בכלל, היא קשה קשה מאוד לאורך הרבה מאוד שנים. לא פעם כך נדרש התיקון להיות הרבה זמן, זה לא קל. כך הגאוותו של האדם, הוא חכם מאוד בעיני עצמו, מפרש את המציאות בעיני עצמו, מרגיש שהוא מבין, יודע, חכם, פיקח, ועל בסיס הכאב שלו הוא שופט את האחר, ועל בסיס השביטה הזו הוא עלול להתנתק או להתגרש מאותו אדם, והוא חושב שהוא חכם, פיקח, ועוד מודה לקדוש ברוך הוא שהוא ניצל מאותו אדם. הוא לא מבין ויודע כמה עקום מעוות הוא שופט את המציאות. אם ידע האדם לפתח את מידת האמת, אם ידע האדם לפתח את מידת הענווה, האמת והענווה ירדו כרוכים מהשמיים. העודה באמת והענווה לאמת, הוא ישלם את המחיר של הכנעה מידת הגאווה, הכנעת מידת הגאווה, אבל הוא ירוויח את החיים היותר איכותיים, משלימים ובריאים. בידו הדבר. כתב רבינו יונה בשערי תשובה, הנרגן, אמר שלמה המלך על הנרגן, דברי נרגן כמתלעמים, והם ירדו חדרי בטן. כך הם דברי הנרגן. הנרגן הוא איש שדרכו להתלונן, להתעונן, להתרעם ולמצוא סיבות על חברו, על מעשיו, על דבריו, ולמרות שחברו מתהלך עמו בתמימות, בתומו, אבל הוא הנרגן דן כל דבר לחובה, לא לזכות, וכל שגר גגה ישים לזדון, ופעם יחשוב על חסדי השם כי הם לנקמה נגדו. כך הוא מרגיש, כך הוא חווה את הדברים, כמו שכתוב בספר דברים, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. לכן תתרחק מדרך הנרגנים, כל דורך בנתיבותיהם לא ידע שלום. ועוד הוא אומר, לדון לקו זכות. הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם חסדים גדולים ונפלאים, בקולט בכל רגע, העיניים רואות, הרגליים מהלכות, ועוד מיליארדי ניסים ונפלאות. ואת כל זה שוכח האדם, ועל מה הוא שם דגש? רק שם דגש על החיסרון. למה? למה כואב לו הגב? למה כואבת לו הרגל? למה הוא לא מצליח כלכלית? למה הוא לא מצליח בעבודה? הוא לא חי במידה בפרופורציה נכונה. הוא שם את החסרונות שלו נגד העיניים ושואל, יש השם בקרבנו? עם עין, זווית הראייה הנכונה היא, אני חי, זה כבר עניין גדול מאוד. זה כבר גדול. כל השאר בונוסים ולא עוד, אלא בעומק יותר יש לנו עוד ניסיון. לא רק האם נודה לקדוש ברוך הוא והאם נקיים את המצוות, לא רק זה, אלא עוד משהו. מה עוד? האם נקיים את המצוות בשמחה? הרי אנו כבר רגילים לקיים מצוות, רגילים להניח כל יום תפילין, כל יום להתפלל, כל יום ללמוד. הדבר הגדול הוא האם כל יום נעשה זה בשמחה. על זה יש לנו בחירה. אולי יש הרבה מצוות שהן בבחינת מצוות אנשים מלומדה, אבל כמה מצוות יש לנו שם אנחנו עושים אותם לא בשמחה. יש לנו בחירה כמה נעשה את המצווה מתוך שמחה. יש לנו בחירה אם לעשות רצון השם בשמחה ובטול לבב, או בעצבים וכפייה. אפילו מי ששומר עיניו בקביעות, שייך שיעשה את זה כשהוא עצבני, ויש לו בחירה להיות ססים ושמחים לעשות רצון קונם. וכך בכל מצווה ומצווה יש את נקודת הבחירה אם לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בשמחה או לא. ולכן כתוב בתוכחה של פרשת כי תבוא, עיקר העונש הזה שלא עבדנו את הקדוש ברוך הוא בשמחה וטוב לבב מרוב כל. החתם סופר כתב, על פי מה שכתוב בשיר השירים, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, בני ישראל היא האומה הישנה מכל האומות ממתן תורה עד היום הזה. כל שאר התרבויות והאמונות הכוזבות כבר עבדו, עבד זכרם מן העולם. זה פלא גדול שעם ישראל חיים וקיימים באמונה שלימה, למרות שעברו עלינו גזרות ושמדות, שנים רבות, פיזור, נדידה, מגואל גוי, מממלכה אל עם אחר. כל גלות וכל פיזור היינו צריכים להגיע ליותר ויותר הידרדרות רוחנית, כך לכאורה. ומה קורה? להפך, להפך לגמרי. עם ישראל יצאו מאושוויץ וחיפשו ערבה עם לולב משולשים בקנה אחד. זה הנס מכל הניסים. אם מתי ניכר נס זה בגילוי? כשמתחדשת השנה. רואים שיש עוד קהילות בעם ישראל שמתאגדות, מתחברות וממליכות את הקדוש ברוך הוא עליהם כמלך. כל שנה מתעסקים בעוד הנהגות ממחמרות ועידורים, עוד זמני תפילה, עוד לוח שנה לכל השנה כולה. ככל שעובר הזמן ואנו מתרחקים מהר סיני, מהמעמד הגדול, ואנו בעוד ועוד גלויות ובכל אופן מתחזקים באמונה ובקשר עם ברור עולם, זה הנס הגדול. עוד שנה עוברת, אנו מה שנעשית יהיה שנה בעוד שנה, אבל בכל אופן כל שנה מתחדשים בעבודת השם, בגלל ההתחדשות בעבודת השם, בגלל האמונה שהתורה והמצוות חשובים באותה מידה כיום כמו לפני אלפי שנה, כשניתנה התורה בזכות האמונה הזו, מה שאנו מאמינים שהתורה היא רלוונטית. באותה מידה כיום כמו בעבר אנו מאמינים בכל יום יהיו בניך כחדשים. אם בזה מאמינים, לכן זוכים להיות האומה הכי ישנה. בגלל ההתחדשות בתורה ומצוות זוכים להיות האומה הישנה. מתחדשים בעבודת השם, ולכן האומה הישנה. עבודת המידות, לא להיות טבעי, לא להיות זורם, אומר הגאון מווילנה, משלי יוד א', גם משלי יוד ב', גם באבן שלימה, פרק ד' סעיף יוד ג'. הרבה אנשים חוטאים בבין אדם למקום. הם, לפי הנראה, טובים בטבע. הם נראים עם מידות טובות, רוגע, שלווה, אכפתיות, השקעה למען הזולת, ערכים בסגנון של אחד למען כולם, כולם למען אחד. כל מיני אמירות מרגשות, יפות, הרואיות. כך זה נשמע? נשמע יפה. כתב באבן שלימה, היצע הרע מתגרה בתלמידי חכמים לפגוע בהם, שתהיה להם התנהגות לא טובה בבין אדם לחברו. למה? כי זה מרחיק את האנשים הריקים מהם. כך אנשים מתרחקים מי ששומר תורה מצוות, להגדיל את הניסיון, את הקושי. ועוד יותר, החוטאים יש להם עזרה וסיוע במה שקשור לבין אדם לחברו. הם נראים מתורבתים, נראים נעימים ומנומסים. עוד כתב הגאון מווילנה, הטוב שברא גרוע מהרע שברא. כלומר, כאשר רואים אנשים חוטאים בין אדם למקום, רואים שהם כביכול טובים, אז הם מושכים אחריהם את האנשים, קטנו את המוחין. לכן הטוב שברא הוא גרוע מהרע שברא. כאשר רואים את הרע שברא, אומרים שהרע הוא רע. אבל כשרואים את הטוב שברא, מתבלבלים ואומרים, אולי יש טוב ברע. למדנו, הברק החיצוני הוא הרשת שהיצר הרע פורס לפזול אחרי אנשים חוטאים, וכך מגיעים אנשים למצב בו הם חוצבים בורות נשברים אשר לא יכילו המים, בורות ריקים. וכמובן שזה לא תירוץ לתלמידי חכמים לא לעבוד על המידות, אלא רק מראה כמה לאנשים עם יראת שמיים קשה לעבוד על המידות. זה לא תירוץ, אלא כן לדעת וכן לזכור יותר. כאשר יש לאדם קושי בין אדם לחברו, זה לא רק כי קשה לו במידות שלו, אלא זה כיצר חדר לרגש שלו. למה? כדי להשתלט על האדם. למה? על הרגשות, על המידות, על ההתנהגות בין אדם לחברו, כך להחטיא את האדם, כך להרוויח שאותו ירא השם, יעשה חיול השם גדול יותר, או בעוד בשלום בית, ואז יהיה גם בחינוך הילדים. וכתב השלה הקדוש, כשחזו המרגלים ארץ ישראל, הם אמרו למשה רבינו, כל העם, אשר ראינו בתוכה, בתוך הארץ, אנשי מידות, פירש רשי, גבוהים מאוד, מודדים אותם עד השמש, עד הלבנה, או 9 אמות באיש, גבוהים. השלה הקדוש אומר בפשטות שהכנעני הם בעלי מידות טובות, וזה אחד העיוותים של המרגלים שאמרו, יושבי הארץ לא כאלה גרועים עם מידות טובות, וכך הם התחילו עם הניסיון להסיט את בני ישראל שהיו במדבר באותו הזמן. ומהי באמת עבודת המידות? כתוב על יעקב שוב, יעקב אשתם יושב אוהלים. אומר רשי, מי שאינו חריף לרמות קרו איתם. אבל לכאורה זה לא מסתדר עם מקור אחר, ששם כתוב אחרת. כתוב על יעקב אבינו, שהוא כן היה חריף לרמות. כמו שאמר, הלבן, אחיו, אני ברמאות. אני אח שלו ברמאות. כתוב על יעקב, אחי אביה הוא. אמרה לו רחל שאביה רמאי הוא. אומר רשי, אמר לה יעקב, אם הוא ברמאות, אז אם כן, אחיו אני ברמאות, גם אני יודע להיות רמאי. אמור בעלי המוסר והחסידות, מידות טובות זה לא מה שבטבע, לא, אלא מידות טובות זה מה שאדם משתמש במידות לפי הערכים. יש לו ערך, חינוך ילדים, שלום בית, לפי הערכים הוא משתמש במידות, לפי העניין, לפי הצורך, לפי המטרה. פעם שמאל דוחה, פעם ימין מקרבת, לפי הצורך, לפי העניין. זו המשמעות העמוקה של יעקב אשתם, שהוא בעלים על התנימות, והשתמש בה במידה כפי הצורך. פעם הוא אשתם, פעם הוא מודע לכל הרמאויות שיש. חסל אומרים, מה רחום וחנון הקדוש ברוך הוא, כך גם אתה, האדם תהיה. כלומר, לא תהיה רחמן, כי זה הטבע שלך, לא. אלא שהאדם יהיה רחמן. מדוע, למה? כי אנו כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעלים על המידות. בכל זמן, מתי להשתמש, באיזו מידה? לפי העניין, לפי הערך. הקדוש ברוך הוא לא רחמן ולא אכזר ולא שום מידה, אלא בכל מצב משתמש במידות לפי העניין שצריך להיות בעולם. כך צריך להיות באדם. ומצינו שהגג, המלך המלך, כאשר שאול המלך יצא לקרב להשמיד את המלך באורת שמואל הנביא, יש תיאור של מפגש הגג עם שמואל הנביא. הגג הוצא בסוף להורג על ידי שמואל הנביא. הדיאלוג בין שמואל הנביא להגג ברגעים האחרונים של הגג הוא כך. הגג אומר לשמואל מתוך הכנעה, אכן שר מר המוות, הגיע הזמן שלי למות. כך אמר הגג, שר המוות, אומר רשי, הרדק המצודות, הגיע וכך קרב עליי מרירות המוות. אבל הרלבג פירש, כאשר הגג ראה את שמואל, הייתה צורתו מוכיחה על גודל חסידותו ורחמנותו, אמר, באמת, שר מרירות המוות, הוא בטח ירחם עליי, שר המוות, כמו פנה המוות, לא יהיה עוד מוות. מדוע? כי אמר הגג, נפלתי ביד מי שראוי שירחם עליי. הגג ביקש משמואל שיסיר ממנו את מר המוות. יש פרשום, הגג סבר ששמואל לא יהרוג אותו. מדוע, למה? שהרי המלחמה הסתיימה, ואם כן שוב לא ניתן להרוג אותו מדין עמלק, לכן אמר שר המוות. שמואל הנביא ענה לו, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן, תשקל מנשים אמך. כמו שחרבך הפכה נשים לשקולות, כך תהפוך כעת אמך לשקולה. חשב הגג שאפשר לנצל את המידות הטובות והנעימות של שמואל הנביא, ושמואל הנביא היה בעל הבית על המידות שלו, והוא חתך אותו. למרות שהגג היה נראה אדם מתורבת, שמואל לא מושפע מהתרבויות שלו, לא כמו שאול שעליו כתוב היה חמול שאול על הגג. כך אמרה זרש, אשתו של המן לבעלה, המן, היא הבינה שהמן הולך לפול, היא אומרת, אם זרע יהודי מרדכי נפול טיפול לפנה, פירש המלבים, עצת זרש הייתה להתחנן לנפול ליפול לפני מרדכי בנימוס והתרפסות, כמו שזה פעל על שאול, כך זה יפעל על הנכדים, מרדכי ואסתר, נפול טיפול לפניו, כלומר תתחנן, וכך היה, והמה נפל על המיטה אשר אסתר עליה לבקש על נפשו, אבל אסתר לא רחמה, וכאשר רחש בראש הוא מתחנן על נפשו, הוא חשד בו ולא אמרה אסתר זה בסדר, הוא רק מתחנן חנן על נפשו, אלא הייתה שותפה לשלוח אותו את המן לתליה. למה? כי אנחנו לא משתמשים במידות כפי שאנו רוצים לו, אלא כפי הנדרש, כפי הערכים, בהתאם לערכים, למטרות, לאמת. מצד אחד לא הביישן למד, מצד שני אל תהיה ביישן, אלא אז כן אמר המשנה אומרת, בושת פנים לגן עדן, אל תהיה עז פנים, עזות פנים לגיהנום, אז כן אמר או עזות פנים לגיהנום, מה הגישה הנכונה? התשובה היא, הכל לפי הערכים האמת, לפי הערכים והאמת, נחליט מהי המידה התכונה הנכונה שנשתמש בה, כדי להגשים את הערכים, אנו לא מחפשים להיות טובים ונחמדים לאנשים וזהו, כי אם זה כך, אז נכנסים למהלך לא בריא, מהלך שאומר מה שאני מרגיש את זה אני עושה, היום זה טוב, לרחם לאהוב אנשים, אבל אחר כך, שאנשים יהיו לפי דעתי, לרעתי אני אתחיל לסנוע אותם, הכל לפי הרגש, אז אם כן הרגש זו הדעת עם הרגש. זה יהיה הקובע הערכים, אם כן האדם על בסיס עולם הרגשות שלו עלול להיות נחמד היום ומחר להיות אדם שלילי. ולכן האמת היא תוביל ותנהל את המידות. זה נקרא איש עם מידות טובות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.